אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 526, שמעתי תתוו, מהו אלוקים אחרים בעבודה. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kab.co.il, שאלות נבחרות הקשורות לחומר הנלמד, ישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי בעל הסולם, עמוד 526, שמעתי תתוו, מהו אלוקים אחרים בעבודה. כתוב, לא תעשה אלוקים אחרים על פניי. והזוהר הקדוש מפרש שצריך להיות אבנים למשקל בה, אבנים לשקול בהם. ושאל על זה, איך שוקלים את העבודה באבנים, שעל ידי זה ידע את מצבו בדרכי השם? והשיב, שזה ידוע שבזמן שהאדם מתחיל לעבוד יותר ממה שהוא רגיל, אז הגוף מתחיל לבעוט ולהתנגד בכל כוחו לעבודה זו. היות שבעניין להשפיע הוא אצל הגוף בבחינת לעול ולמסע, שאינו יכול לסבול את עבודה זו, וההתנגדות של הגוף מתראה אצל האדם בצורה של מחשבות זרות. והוא בא ושואל את שאלת מי ומה, ועל ידי השאלות האלו, האדם אומר שבטח שכל אלו השאלות הסיטרא אחרא שולח לו, בכדי להפריע לו מן העבודה. ואמר שאז, אם האדם אומר שהם באים מצד הסיטרא אחרא, אז האדם עובר על מה שכתוב, לא תעשו אלוקים אחרים על פניי. והטעם הוא שהאדם צריך להאמין שזה בא לו מצד השכינה הקדושה, כי אין עוד מלבדו. אלא השכינה הקדושה מראה לאדם את מצבו האמיתי, איך שהוא הולך בדרכי השם. זאת אומרת, שעל ידי זה שהיא שולחת לו אלו השאלות הנקראים מחשבות זרות, היינו, שעל ידי המחשבות זרות האלו, היא רואה איך שהוא מתרץ את השאלות, שהם נבחנים למחשבות זרות. וכל זה האדם צריך לדעת את מצבו האמיתי בעבודה, כדי שידע מה לעשות. וזה דומה למשל, חבר אחד רוצה לדעת עד כמה חברו אוהב אותו, ובטח פנים בפנים חברו מסתיר עצמו מטעם בושה. לכן האדם שולח מישהו, שידבר לשון הרע על חברו, אז הוא רואה את התגובה של חברו, בזמן שהוא נמצא מרוחק מחברו. אז האדם יכול לדעת את האמת, את מידת האהבה של חברו. והנמשל הוא, בזמן שהשכינה הקדושה מראה את פניה לאדם, שפירושו שהשם משפיע לאדם חיות ושמחה, במצב כזה, האדם מתבייש לומר מה דעתו על עבודה דה להשפיע ולא לקבל כלום לעצמו. מה שאין כן שלא בפניה, היינו שהחיות והשמחה מתקרר, זה נבחן שלא בפניה. אז האדם יכול לראות את מצבו האמיתי שלו, בבחינת בעל מנת להשפיע. ואם האדם מאמין שאין עוד מלבדו כתוב, אלא שכל המחשבות זרות שהבורא שלח אותם, היינו שהוא הפועל, בטח כבר יודע מה לעשות, ואיך לתרץ את כל הקושיות. וזה נראה כאילו היא שולחת לו שלוחים, לראות איך הוא מדבר עליה לשון הרע, על המלכות שמיים שלו. כן אפשר לפרש את העניין הנ"ל. ואדם יכול להבין זה, שהכל בא מהבורא, כי ידוע שהבטישות, מה שהגוף בוטש את האדם עם המחשבות זרות שלו, היות שהם לא באים לאדם בזמן שהוא לא עוסק בעבודה, אלא הבטישות שלו שבאים לאדם בהרגשה גמורה, עד כדי כך שהמחשבות האלו רוצצים את מוחו. הם באים דווקא אחרי הקדם של תורה ועבודה, שלמעלה מהרגילות. וזה נקרא אבנין למשקל בה. היינו, שהאבנים האלו, מה שהוא רוצה להבין, השאלות האלו נופלים לו במוחו, שהולך אחר כך לשקול את מטרת עבודתו, אם באמת כדאי לעבוד בעל מנת להשפיע, ולעבוד בכל מאודו ונפשו, ושכל מאווייו יהיו רק לקוות שיש מה לרכוש בעולם הזה, הוא רק במטרת עבודתו בעל מנת להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא בשום עניינים גשמיים. ואז מתחיל ויכוח חריף, שרואה שיש פנים לכאן ופנים לכאן, ועל זה מזהיר הכתוב, לא תעשו אלוקים אחרים על פניי. שאל תאמרו שאלוקים אחרים נתן לך את האבנים לשקול בהם את עבודתכם, אלא על פניי. אלא האדם צריך לדעת שזהו בחינת פניי. והטעם הוא, בכדי שהאדם יראה את צורתה האמיתית של הבסיס והיסוד שעליו בונים את בניין של העבודה. ועיקר הכבדות שיש בעבודה היא משום שהם בית כתובים המכחישים זה את זה. א', שמצד אחד אדם צריך להשתדל שכל עבודתו היא להגיע לדבקות השם, שכל רצונו יהיה אך ורק להשפיע נחת רוח ליוצרו, ולא כלום לתועלת עצמו. ב', ומצד הב' אנו רואים שאין זה המטרה העיקרית, היות שמטרת הבריאה לא הייתה שהנבראים ישפיעו לבורא, כי הוא חס ושלום אינו בעל חיסרון, שהנבראים ייתנו לו משהו, אלא להיפוך, שמטרת הבריאה הייתה מטעם רצונו להטיב לנבראיו. היינו, שהנבראים יקבלו טוב ועונג ממנו יתברך. ולפי שבית עניינים אלו הם שני דברים הסותרים זה את זה, כלומר מקצה אל הקצה, שמצד אחד האדם צריך להשפיע, ומצד הבית האדם צריך לקבל. זאת אומרת, יש בחינת תיקון הבריאה. א', שהוא להגיע לידי דבקות, שהוא בחינת השתוות הצורה, שהיא שכל מעשיו יהיו רק בעל מנת להשפיע, ב', ואחר כך יכולים להגיע לידי מטרת הבריאה, שהיא לקבל טוב ועונג מהבורא. לכן, בזמן שהאדם הורגל את עצמו ללכת בדרכי השפעה, אז ממילא אין לו כלים דקבלה. ובזמן שהולך בדרכי קבלה, אין לו כלים דהשפעה. לכן, על ידי האבנין למשקל בה, הוא קונה את שניהם ביחד. משום שאחרי דין ודברים שהיה לו בזמן העבודה, ובזמן שהוא מתגבר ומקבל על עצמו עול מלכות שמיים, בבחינת השפעה במוחה וליבה, זה גורם לו שבזמן שהוא הולך להמשיך שפע עליון, היות שכבר יש לו יסוד מוצק, שצריך הכל להיות בבחינת השפעה, לכן אפילו כשמקבל איזה הערה, כבר מקבל זה בעל מנת להשפיע. וזהו מטעם שכל יסוד עבודה שלו נבנה אך ורק על בחינת השפעה, וזה מכונה בשם שהוא מקבל בעל מנת להשפיע.
שלא יהיה לך אלוקים אחרים בעבודה. אלוקים אחרים זאת אומרת שלא תחשוב על כוחות שונים שפועלים עליך, אלה סך הכל יש כוח אחד שזה האדם מול הבורא, ו ההבדל בין האדם, שזה התפתחות מסוימת של הרצון לקבל, לבין כל הדרגות הקודמות של התפתחותן, שאדם עושה חשבון, יכול לראות את עצמו מהצעת, מי אני, מה אני, למה אני כך, למה אחרים כך, מה קורה, מי משפיע עליי, איך אני נפעל. יש נע לאדם נקודת הבירור שהיא כביכול מחוץ לו, כביכול שהוא מחולק לשני חלקים, יכול לראות את עצמו מתוך החלק אחד, שזה האגו שלו, שהוא אז מזדהה לגמרי עם הטבע שלו, וגם כן יכול לראות את עצמו מהצד. ואז רואה שכל העבודה שלו היא לייחד הכל לכוח אחד. זה שפועל עליו, פועל מתוכו, גם כן, זאת אומרת, מחוץ לו ומתוכו, וגם כן מה שהוא עכשיו עושה, ואיך שהוא עכשיו חושב, זה גם כן אותו הכוח, ויש לו רק נקודה אחת, בסופו של דבר הביקורת, שהיא הנכונה, אם הוא... אם הוא נמצא רק בנקודת הביקורת, שגם המציאות פנימית, גם המציאות החיצונה, גם הוא בעצמו, גם ההסתכלות וההרגשה שלו, הכל זה בעצם מסודר לו על ידי הבורא. ונקודת הביקורת היא רק אחת. האם באמת מייחס את הכל לסיבה אחת, ובנקודת הביקורת לא נשאר בעצם כלום חוץ מההבחנה הזאת, שמטרתה היא הכל לייחד לפועל אחד. שממנו רצון לקבל, הוא מנהל את הרצון לקבל, הוא ממלא את הרצון לקבל. זאת אומרת, הרצון לקבל מה שמרגיש ומה שמבין, גם כן בא מאותו הכוח, וגם הנקודה הזאת בעצמה, שהיא בודקת את הדברים האלו, ומכוונת את האדם לאיכות לאחד, גם כן מנוערת בסופו של דבר אותו רצון לקבל על ידי אותו הכוח אחד. אז כל מה שאדם עדיין לא יכול לייחס לסיבה אחת, לכל מה שקורה, גם כן למשהו, לחוש הביקורת שלו, זה נקרא אלוקים אחרים. שאלות.
ריי מקבוצת ישר כאל שואל, כיצד עלינו להתייחס למחשבות זרות כטובים ומיטיבים, גם כאשר הם לא מורגשים ככה?
זאת העבודה. כל הפוסל במומו פוסל. זאת אומרת, אם אני רואה משהו שזה ששונה מאיחוד, אני צריך להבין שזה, שאני רואה משהו ששונה מהייחוד, מחוסר תיקונים שלי. זה רק כל צורה שנראית לי שהיא לא שייכת לאחד, היא באה ומתראה לי מתוך הקלקול עדיין שלא מתוקן בכלים שלי ורצונות שלי. זאת צריכה להיות גישה. כן?
אנדרי מפיטר שואל, מה זה אומר לדבר לשון הרע על השכינה?
יש הרבה אופנים בזה. שכינה זה נקרא מקום לגילוי הבורא. זאת אומרת, תכונות שבהם מתגלה טוב ומטיב, אין עוד מלבדו. שתכונות האלה טוב ומטיב ואין עוד מלבדו, שזה יחד מהווים לנו הרגשת הבורא, כוח העליון. התכונות האלו, הן צריכות להיות בכלים גם כן. הכלים המתוקנים בתכונות אין עוד מלבדו וטוב ומטיב, זאת אומרת שהם צריכים להיות קשורים יחד בצורה של שוויון, הדדיות, חיבור, איכות, אהבה, הם נקראים שכינה. זאת אומרת, מוכנים לקבל את השוכן. והאדם תמיד צריך לדאוג שיתקרב, שהוא, האם הוא מתקרב לשכינה, לכאלו כלים. שכינה זה הלב של האדם המתוקן.
אז הוא שואל, מה זה לדבר לשון הרע על השכינה?
אז מובן מכאן שאם אני לא רוצה, לא מסוגל, לא רואה נכון את התכונות האלו, זה נקרא שאני מדבר לשון הרע על השכינה. כלי המתוקן לקבל גילוי הבורא נקרא שכינה. לדבר לשון הרע על הכלי הזה, זאת אומרת ש... אני לא מסכים עם התכונות האלו, עם התנאים הללו, וזה נקרא לשון הרע. לא מזדהה עמו, עם התנאי הזה, להידמות לאור. לדבר לשון הרע על השכינה, או לדבר לשון הרע על השוכן, זה היינוח, רק זה על האור וזה על הכלי. אבל בעניין התכונות זה אותם התכונות. כן.
דני סנדלר מקבוצת מוסקבה שואל, מה זה אבנים למשקל ביחס לקבוצה וביחס לאדם?
אבנים זה ממילה הבנה, שבהבנות שלי, בהבנות הלב, בהבנות שבתוך הרצון, בגילוי שלי בתוך הרצון, אנחנו מגלים עד כמה שאנחנו רחוקים או קרובים לצדיק את המצבים שלנו. הבדיקה היא בעצם, אם רואים אותה כאילו מהצד כביכול, היא פשוטה. אנחנו נמצאים בתוך האור. שאלה עד כמה ש... וכלי שלי מתגלה לפי התוכנית שנמצאת בתוך הכלי. נגיד עכשיו הכלי צריך להתגלות ב-10%. ואני צריך לבדוק עד כמה שב-10% האלה, אני לא יודע מה זה 100%. אני יודע רק מה שמתגלה. הילד בן 5, הוא יודע מה... הוא לא יודע אפילו מה זה בן 5, אבל הוא פועל מתוך, הוא חי את הגיל שלו. הוא לא חי שעוד מעט אני אהיה בין 6-7 וכו', הוא לא יודע את זה. כך אנחנו. מגלים לנו איזשהו חלק מהרצון לקבל לגדול, ואנחנו חיים בו, נמצאים בו, ועליו אנחנו דואגים. אז אני צריך, מה זאת אומרת, לשקול את זה באבנים. באבנות, האם אני מבין את המצב שאני נמצא בו, והאם אני במצב הזה משתדל להשיג את הדביקות. ורק לזה אני בעצם חייב. אבל להבין שאני נמצא בתהליך שמתגלה לי לאט לאט רצון לקבל, ובכל מיני אופנים, ואני מתוך האופנים האלה צריך כל הזמן לגלות את האיחוד הבורא, אין עוד מלבדו הטוב ומטיב, ואם אני לא מגלה, אז אני בודק את עצמי כלפי הגילוי הזה, מה זה יכול להיות, איך הייתי מרגיש ומבין את, 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 את עצמי ואת העולם כאחד הנמצא בטוב ומטיב ואין עוד מלבדו. איך הייתי אז מקבל את הכל? ומה מפריע לי להרגיש כך? האגו שלי. ואיך אני אז צריך להתנהג? להתנהג, כי העולם כבר נמצא בזה, הוא נמצא בזה הרי. רק אני לא יכול לקבוע את זה מתוך הכלים השבורים שלי, שאני לא מצליח לתקן אותם. אין? אז מה אני עושה עם זה? אני כמה שיותר מהר צריך להביא את עצמי לתפילה, לבקשה שהאור ישפיע, אותו מצב המתוקן ישפיע על מצב המקולקל, ויתקן אותו ויתגלה בו. זו עבודה. כן.
חבר מישראל שואל, אם אדם החליט שהכל מהבורא, כיצד ידע להגיב נכון?
זה שאני שומע או קורא שיש רק כוח אחד והכל בא ממנו והוא מצייר לי את המציאות, אני בתוך העולם עם האנשים ואת הכל, ואני צריך להגיע למצב שסך הכל אני רואה רק אותו הפועל בכל המציאות, אפילו שהעולם הזה נשאר לפי התפיסה שלי, ובכל זאת אני רואה שרק כוח אחד מתלבש בו ופועל בו. כאן זה השאלה, אז למה אני רואה הרבה אנשים, חיות, חלקים ביקום? למה אני רואה העולם מחולק להרבה חלקים ולא איזה חומר אחד או רצון אחד? זה הייחודיות של העולם הזה, שהוא מתראה לנו מחוץ לעולם הרוחני. שהתמונה הזאת, דווקא בגלל שהיא דמיונית והיא לא קיימת, כי היא לא קיימת בקשר עם הבורא, דווקא התמונה הזאת היא יכולה להצטייר בנו אפילו שאנחנו נמצאים בגמר התיקון. זו צורה מאוד מיוחדת. ולכן אנחנו עולים במדרגות, אנחנו רואים שהבורא מתלבש בכל העולם, במדרגה שאנחנו נמצאים, הכוונה היא, ושולט, חוסר שליטה, כן שליטה, זה לפי הקלקול שלנו, כך אנחנו מגלים ורואים יותר ויותר, אנחנו מגלים ורואים את השליטת הבורא בכל התכונות של העולמות, אבל העולם הזה בכל זאת הוא נשאר. הצורה הזאת שאנחנו מרגישים, היא נשארת, נמצאת כביכול מחוץ לרוחניות. אני יכול לתאר מדרגות רוחניות בשינויים גדולים, אבל הצורה הזאת היא נשארת בחמישה חושים הבימיים שלי, גופניים שלי, היא נשארת כמו שהיא. וזה הפלא, שלכן יש לי אפשרות לעבוד על קליטת הכוח עליון. נו, כן.
כשאומרים שהעבודה של האדם היא להצדיק את המצבים, זה, כן. זה נשמע משהו שאני לא מבין מה הקשר בין להצדיק מצבים לבין מדע, גישה מדעית.
מדע זה גילוי הבורא, גילוי אותו כוח אחד שפועל עלינו. אין יותר מה לגלות. מדע זה נקרא שמה שמתגלה אני יכול למדוד, אני יכול לנסח את זה. לנסח זה נקרא שיש סיבה או מסובב, קודם ונמשך, בזמן תנועה מקום, או רוחני או גשמי, ביחס בין הדברים, בין הכוחות, בין כוחות ופעולות ותוצאות, ואני מגלה ביניהם קשר. זה דבר אחד. דבר שני, בין מה אני מגלה קשר? מה זה כוח שפועל? מה זה החומר שהוא פועל עליו? אובייקט שהוא עליו פועל? ומה קורה כתוצאה עם הכוח עצמו ועם האובייקט? שזה פועל על זה. התגובות ביניהם וסך הכל התוצאה. זה סך הכל המדע. לא חשוב באיזה רמה זה קורה. זה יכול להיות בדרגות הפיזיקה הרגילה של ניוטון, יכול להיות במיקרו, במקרו, זה לא חשוב, אבל סך הכל זה מה שאנחנו לומדים. חוכמת הקבלה, היא מביאה לזה בסיס אחד, שמדובר על שתי כוחות, שכוחות האלו הם פועלים זה על זה. רצון לקבל ורצון להשפיע. היא מסבירה לנו שבתפיסת המציאות הנכונה, כל מה שאנחנו מרגישים כתופעות פנימיות שלנו ותופעות חיצוניות שלנו, הכל זה מתרחש בנו בפנים, בתוכנו, בתוך חומר אחד. אבל החומר הזה כלפי ההרגשה שלי הוא מחולק לחיצון ופנים. ולכן מה ששייך לחומר הפנימי שלי, אני קורא, אני לומד את זה וקורא ל, 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 למדע הזה, פסיכולוגיה, נגיד. מה שחומר שאני מקבל אותו בצורה חיצונית, כי לא מרגיש אני. כלי הרגשה בכל זאת אנחנו מדברים. כי אני לא מרגיש שהוא שייך לי. אני מתייחס אליו כמו לחיצון, שאני לא יכול להזדהות עמו ברגשות שלי. אין? אז זה כבר לא פסיכולוגיה, זה כבר פיזיקה, כימיה, שם, וכן הלאה. ודרגות, עד כמה שחומר הזה יותר קרוב ויותר רחוק אליי. אז קשר בין חוכמות, חוכמת הקבלה וחוכמות חיצוניות, מה שנקרא, שהם נקראים, למה הם החוכמות האלה נקראות חוכמות חיצוניות. כי אני לא מרגיש אותם כפנימיים שלי. הפעולות, הכלים, הכל מה שקורה בהם. אז זה בעיה שלי. לכן מה זה נקרא פיזיקה? שכלים שאני לא מרגיש שהם שלי, בדרגת העולם הזה, בלבד, אותם אני לומד. ולכן אני, בזה שזה דומם, כן, בדרגת הדומם, זה נקרא פיזיקה. הכלים שהם בדרגת הצומח, נקראים אצלי שם ביולוגיה, לא נגיד, ביולוגיה זה גם יותר מזה. כן, זהו, שם בוטניקה, כל מיני האלו. זהו. הכלים שהם בדרגת חי, זואולוגיה, וכולי. זאת אומרת, אני סך הכל מחלק את התפיסה שלי לכמה חלקים, דומם צומח וחי, ושהיא כך נראית לי המדע מחוץ לי, כך אני קורא אותה. אז רואים אנחנו שכל המדעים שאנחנו יכולים ללמוד על החומר, זה רק החומר בעולם הזה, שכך נראה לנו מחוץ לנו, ורק בדרגה כזאת פחותה ופשוטה, ורק בתנאי שאני מרגיש אותו כחיצון. אבל אם אני עכשיו מתחיל לתקן את התפיסה שלי, ורואה שכל המציאות היא נמצאת בי, ופועל כאן רק כוח אחד, ואני מתחיל להרגיש את המציאות שכולה כולה היא מציאות אחת, שאין עוד מלבדו. מאיפה אני מבין שאין עוד מלבדו? אין עוד מלבדו, אני מכיר בתוך הכלי אחד. ואז כל המדעים האלו הופכים להיות נבלטים ככה, נבלעים, חוזרים לחוכמת הקבלה. בשביל מה ללמוד פיזיקה, ביולוגיה, זואולוגיה, בוטניקה שם ועוד 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 ועוד. כולל גם פסיכולוגיה, כולל גם חינוך ותרבות וכל מה שאדם בקיצור למד בכל מיני צורות כאלה פרגמנטריות, חלקיות, כן? בשביל מה לא את זה? זה מאוד חלקי, זה מאוד רופף, זה לא בטוח, מהיום למחר משתנה, ולכן אין לזה בסיס. במידה שאנחנו מתקרבים לאיחוד של התפיסה שלנו, אז כל המדעים האלו בסופו של דבר עוברים משבר ונבלעים בתוך חוכמת הקבלה, שהיא נותנת בסיס אוניברסלי, יחיד, זאת אומרת, אחיד, לכל התופעות שנמצאות סך הכל בחומר שנקרא רצון לקבל, שעוברות על ידי השפעת האור אחד. וזהו. וכמו שאתה רואה אלפי נוסחאות בכל מיני מדעים וכמה הם שם נעשו, הכל זה בסופו של דבר מגיע לרצון ותענוג וצמצום ומסך ביניהם. וזהו. מעמד של שני כוחות בשילוב הקף האמצעי. כן.
אז כשאומרים שאדם צריך להצדיק את כל המצבים שהוא עובר,
כן.
זה הוראה מדעית, מה זה? מה זה הדבר? זה להצדיק את כל המצבים שהוא עובר.
זה אומרים לך איך אתה צריך לראות את, את המציאות. זה מלמדים אותך, מלמדים אותך, כמו שנגיד היום מדע. מדע נגיד נמצא באיזה מצב לא ברור. מה הוא יכול לעשות? אז הוא מגיע, הוא משנה את כל מיני כלים, מה שנמצאים בתוכו, או שזה חומרים בכימיה, או שזה מיקרוסקופים, טלסקופים, בפיזיקה ועוד ועוד. אז אומרים לו כך, שאם אתה רוצה להגיע לסיבות לתופעות מה שאתה מזהה פה ושם, לסיבה אתה יכול להגיע לפי חוק של השתוות הצורה, שרק לפי זה אתה יכול להתחיל לעבוד עם שתי כוחות שנמצאות בטבע. שתי כוחות נמצאים בטבע, זה היה פלוס ומינוס נגיד, אוניברסליים רק, לא חשמליים האלו, אוניברסליים. והם יסוד של כל הבריאה. ולגלות אותם אתה יכול רק לפי השתוות ביניהם. נתנו לך אפשרויות להגיע להשתוות הדרגתית ביניהם, לחיבור הדרגתי, לשוויון הדרגתי ביניהם, שאתה מגלה בך שתי כוחות האלו נפגשים, וכשהם נפגשים בך, אתה, זאת אומרת, הם באים, אפשר להגיד כך, כל מה שאתה מרגיש עכשיו, את הקיום שלך ואת העולם הגדול וכו', זה הכל אתה מרגיש מפני ששתי כוחות האלו נפגשים ביניהם ונמצאים באיזשהו מין חוסר איזון. אבל חוסר איזון בטולרנס, איך להגיד? בטווח. בטווח שניתן לך לגלות. בינתיים. ואם אתה מחוסר איזון הזה עכשיו מביא אותם לאיזון, שתי כוחות האלו, אז אתה הופך להיות לקף האמצעי ביניהם, הכולל את שניהם, ואז אתה רואה את המצב האמיתי. אתה דרך, אתה בזה שעושה ביניהם שילוב הנכון, מביא אותם להשתוות הצורה, אתה באמצע, כן? מביא אותם להשתוות הצורה. אתה בזה בונה את נקודת הקיום שלך, שבזה נפתח לך את המציאות. בנקודה הזאת, ברמה הזאת, בדרגה הזאת, בקף האמצעי, כן? בסולם. ואז אתה רואה מציאות האמיתית, מגלה אותו. זה נקרא חוכמת הקבלה, זה נקרא המדע. העמידה על הקף האמצעי בכל נקודה ונקודה, בקיומנו. וזה נקרא מדען המקובל, שהוא במחקר שלו, בהגיעה שלו, בעבודה שלו עם הכלים הכי פנימיים שישנם, לא חיצוניים שבנה שם איזה טונות של, כל מיני מכשירים, כן? אלה בכלים הפנימיים שלו, הוא מגיע לאיזון של לקוחות, ואז הופך להיות בעל הבית שלהם, מורכב מהם, חוקר אותם, בודק, עובד איתם. זאת אומרת, יוצא שהוא לא זקוק לפיזיקה ולכימיה, לכל הדברים האלה, הוא הולך לשינוי הטבע ביסודו של הטבע. הוא לא צריך את הדברים האלו כדי לנהל את החיים שלו ולשלוט על, איזה תופעות של הטבע. לא צריך אותם. זה ממש לא, זה כל כך מגושם, זה כל כך מיותר לעומת המצב שהוא נמצא בו. כן.
אז מה זה להצדיק את כל המצבים שאתה עובר?
להצדיק זה נקרא שאני מגיע לשורש הבריאה בכל מצב ומצב, בכל דרגה ודרגה, ואז כששני כוחות האלו הם מאוזנים, אני רואה התלבשות של הכוח, ההשפעה בכוח הקבלה, לפי חוק השתוות הצורה ביניהם, ואז אני רואה מה קורה בכוח הקבלה, בנברא, מתוך זה שהוא מגיע להזדהות, לדבקות בכוח העליון, כוח השפעה, בבורא. ואז אני מצדיק את הבריאה, שהנברא הגיע לדרגת הבורא, שבאמת בזה הוא הגיע למצב של טוב ומטיב. כן.
אז לפני שהוא הגיע למצב הזה, ומתראה לו איזה תמונה,
כדי להגיע למצב הזה, אני גם כן צריך לעשות כל מיני תחבולות כדי להגיע אליו. אבל המצבים האלה שאני עוד לא הגעתי לקבוע שזה טוב ומטיב, מתוך ההרגשה, מתוך הגילוי, המצבים האלו הם נקראים מצבי העבודה. כן.
במצבי העבודה, מה פירושו להצדיק את כל המצבים?
להצדיק, הכוונה כאן, זה להשתדל להגיע למצב שאני מצדיק. כי אני לא יכול להגיד כן או טוב ומתי ולבכות. רק ממעשיך יקרנוך, כשמתגלה המצב, אנחנו מדברים רק על ההשגה. גם אני לא יודע מה זה טוב ומטיב, אם אני לא מסיק. מה שלא נסיק לא נדע בשם. בכל מצב טוב ומטיב זה באופן שונה. בסדר? נעבור לחלק הבא.
נעבור לחלק הבא של השיעור מספר זוהר לעם.